במציאות שבה כל אחד מאיתנו יכול לרכוש באינטרנט רחפן ולהפעיל אותו, גם חמאס לא נותר מאחור. הארגון הצטייד בעת האחרונה ברחפנים זולים יחסית, שהתפעול שלהם הוא פשוט יחסית, וכאמור זמינים לרכישה באינטרנט, וזה משנה את מאפייני האיומים הצבאיים שמגיעים מרצועת עזה, זה לצד טכנולוגיות נוספות שמיד נדבר עליהן, וכל זאת במסגרת האימות שמתנהל בין ישראל לחמאס מאז מרס 2018, הארגון עשה שימוש באמצעים האלה, אבל באופן ניכר, באופן משמעותי, באמצעים פרימיטיביים, שאנחנו מכירים כמו בלוני התבערה, וגם על כך אנחנו נדבר ונסביר את הסיבות לשימוש בהם. שלום לאביעד מנדלבאום ולדוקטור אלירן ננטבי, אתם חיברתם מאמר בנושא הזה, שהתפרסם בגיליון האחרון של העדכן האסטרטגי, שהעיסוק בו, איך לומר, נרצה או לא נרצה נכפה עלינו, על סדר היום שלנו מתוקף הנסיבות של השנה וחצי האחרונות, האימות המתהווה ברצועת עזה, בפרט בהקשר של אמצעי הלחימה והטכנולוגיות שמשרתות את חמאס, ונתחיל במגמה שציינתי בתחילת דבריי, עצם השימוש ברחפנים כדוגמה לאמצעים טכנולוגיים זמינים, באינטרנט עבור ארגוני טרור וגם עבור קבוצות מורדים באזור בעת האחרונה. לירן, ממתי זה הופך להיות אתגר משמעותי ואף מרכזי עבור ישראל ועוד מדינות באזור?
אז בעצם אנחנו רואים כבר מספר שנים, לפחות כ-5 שנים, אולי אפילו יותר מזה, אבל באופן נרחב כ-5 שנים, שימוש של ארגוני טרור במוצרים שאפשר לכנות אותם מוצרי מדף. זאת אומרת, מוצרים זולים, זמינים, פשוטים להפעלה, שלא צריך הכשרה מיוחדת בשביל להפעיל אותם, שהם רוכשים מהמדף או מאלתרים במקומותיהם, ומשתמשים בהם לצרכי לוחמה. המקרה הבולט ביותר הוא באמת השימוש ברחפנים, שאפשר לרכוש ללא כל פיקוח היום, ברשת האינטרנט או בחנויות, ובעצם להפוך אותם בצורה כזו או אחרת לאמצעי לוחמה יחסית מתקדמים. זאת אומרת, ארגון שבעבר לא יכל לעשות שום פעילות אווירית, יכול היום לרכוש איזשהו מלט כזה במאות בודדות של דולרים, ופתאום יש לו יכולת מודיעין זמן אמת אווירית, וגם יכולת תקיפה מדויקת בסדרי גודל קטנים, אבל בכל זאת יכולת תקיפה מדויקת, וכל זאת באמצעות מוצרים שהוא רכש מהמדף.
זה מקשה באופן משמעותי את היכולת לסכל פעילות טרור, את כמות האמצעים שהמדינה נדרשת להשיג בשביל, איך נאמר, להגן על עצמה, להתגונן מפני האמצעים האלה?
אנחנו רואים שלל מדינות, ובתוכן ישראל, ארצות הברית ומדינות מערביות נוספות, שכבר היום בעצם משקיעות כספים וקוראות למפתחים ולחברות להציע פתרונות בתחום הזה. הדבר הזה בעצם דורש איזשהו סוג נוסף של הגנה אווירית, שמחייב אותנו, בין אם להגן על כל מיני אתרים אסטרטגיים, ובין אם להגן על כוחות בשטח, כאשר אחד האתגרים הגדולים בתחום הזה הוא להגן על כוח בתנועה. ואנחנו רואים שהמדינות מתקשות למצוא פתרונות הרמטיים, לא שיש דבר כזה באמת, אבל מתקשות להשיג פתרונות שהם באמת איכותיים ולהפוך אותם למבצעים שיחסו את כל טווח הצרכים שלהם.
טוב, נתמקד עכשיו בחמאס ונעבור אליך אביעד. מהם האמצעים הטכנולוגיים שהעמיד לרשותו חמאס במסגרת הלחימה של השנה או השנים האחרונות בישראל, בדגש על טכנולוגיות מתקדמות?
אז יצוין ראשית שתנועת החמאס התפתחה משמעותית באפיק הטכנולוגי מאז הקמתה. הן בהיבטים הטקטיים של האימות עם מכורח הנסיבות ועם התמקצעות בזכות קשרים עם חיזבאללה ואיראן, והן בהיבטים אסטרטגיים של טכנולוגיה מתקדמת. היבטים שהציבור הישראלי נחשף עליהם בעיקר לאור פרסומים של חיסולים של מדענים כמו מוחמד אזהרי בדצמבר 2016, או פאדי אלבאץ' במלזיה באפריל שנה שעברה. ככלל, אני ולירן חילקנו במאמרנו את ניתוח ההתפתחות הטכנולוגית של החמאס ל3 תקופות. תקופת הקמתו בשלהי שנות ה-80, ברקע האינתיפאדה הראשונה, ארגון החמאס היה ככל הארגונים, ופעל ברקע התקוממויות, אלימות, תוך שימוש באבנים, ירי נקל, מטעני חבלה. גירוש פעילי חמאס וג'יהאד האיסלאמי ללבנון בדצמבר 92 האיץ חילופי ידע, מיומנות והכשרה בינם לבין פעילי חיזבאללה, ואומץ דפוס פעולה חדש בשורות הארגון, דפוס פעולה של פיגוע התאבדות, הראשון שבהם אירע באפריל 93 בצומת מחולה. התקופה השנייה החלה בראשית שנות ה-2000, החל שימוש בירי תלול מסלול לעבר ישראל וראשית תופעת המנהרות. אלה הוגברו ואף התייעלו לאחר נסיגת ישראל מרצועת עזה בספטמבר 2005. חשוב לציין שבמהלך התקופה הזו התחזק הקשר בין חמאס ואיראן, וזו סייעה לארגון, הן בבחינת מימון וחימוש, והן בהנחלת ידע. התקופה השלישית מתחילה לערך בשנת 2010, את החלו להופיע ניצנים לאינדיקציות על אימוץ ופיתוח טכנולוגיות מתקדמות.
עכשיו אנחנו רוצים להתמקד במקרה הבוחן שאתם פורסים לאורך המאמר, והוא איום הרחפנים, וזה נותן המחשה לקלות שבה חמאס הצליח להקים לעצמו מעין זרוע אווירית, בלי השקעה כספית אדירה וגם בלי הרבה מאמצי פיתוח, כי כמו שאמרה קודם לירן, הדברים האלה זמינים באינטרנט, רק צריך ללחוץ על כפתור, להכניס פרטי אשראי, וזה בדרך. איך בעצם התגבש האיום הזה, ואולי גם מה הממדים של ההשפעה שלו על הדרך שבה ישראל נדרשת לפעול, וגם על הניהול של האימות בין ישראל לבין חמאס באופן כללי.
אז אני אתייחס להיבט הטכנולוגי, ואני אגיד שקודם כל חמאס לא פועל רק בהיבט של מוצרי מדף, הוא גם מפתח ועושה שימוש במלטים גדולים יותר, היו מספר פעולות של סיכול, זיהוי וסיכול של ישראל את הטכנולוגיות האלו. בהקשר של הטכנולוגיות מדף, נכון שבהחלט אפשר ללחוץ על כפתור באינטרנט ולהזמין את המוצרים האלו, אבל גם צריך להבריח אותם לתוך עזה, וגם כאן ישראל מצליחה לא פעם לסכל את התוכניות של חמאס בהקשר הזה. יחד עם זאת, בסופו של דבר הכלים האלו כן נכנסים לשימוש, ואנחנו רואים שימוש בהם שאני מניחה שאביעד יוכל למנות.
בבקשה אביעד.
אז כבר בראשית 2010 התחלנו עם השנים לדעת דרך הצהרות של בכירים במערכת הביטחון והודעות דובר צהל לאחר תקיפות ישראליות בשטחי הרצועה, כי תנועת החמאס מחזיקה בפועל בידיה מלטים בעלי טווח טיסה של עשרות קילומטרים, ואף פועלת לייצור ופיתוח של מלטים נוספים. עוד סוגיה של טכנולוגיה מתקדמת שכדאי שנשים אליה לב, בא לידי ביטוי, למשל במהלך מבצע צוק איתן, שהציבור הישראלי התוודע גם בעצם ליכולות סייבר של תנועת החמאס. שידורי הלוויין הישראלי שובשו, ובאלפי בתי אב בישראל שודרה פתאום תעמולה מטעם ארגון הטרור. לימים ביצע החמאס גם ניסיונות חדירה לטלפונים חכמים, ובסבב הלחימה האחרון מול החמאס, בחודש מאי השנה, דווח על, ואני מצטט, פעילות חריגה שנועדה לשבש את מרקם החיים בישראל. פעילות שסוכלה כמובן על ידי השב"כ וצה"ל.
ובעניין הרחפנים שהופעלו במהלך סבבי הלחימה האחרונים, אתם מבחינים באיזשהו שינוי משמעותי מבחינת גודל האיום הזה, מבחינת הדרך שבה החמאס מפעיל אותו, ועוד נדבר בהמשך על אמצעים אחרים, אבל רק לסיכום הדיון בנושא הזה.
אז זה בעצם מה שהפתיע אותנו, ובגלל זה התיישבנו לכתוב את המאמר הזה. פה היה איפכא מסתברא של כל הנושא. אנחנו רואים ארגוני טרור אחרים בעולם, עושים שימוש מאוד נרחב ברחפנים. אנחנו יודעים לפי הצהרות של מערכת הביטחון, שלחמאס יש יכולת, ובכל זאת רואים מקרים מאוד מאוד ספורים, ורואים את חמאס עושה הרבה יותר שימוש באמצעים שאפשר לקרוא להם אמצעים נחותים או פרימיטיביים. ואת התופעה הזאת בעצם ביקשנו לבדוק במאמר.
אז אביעד, מדוע חמאס כמעט ולא עושה שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, ובמקום זאת מעדיף להשתמש באופן מסיבי באמצעים כמו שכינתה אותם לירן, פרימיטיביים, בלונים, עפיפונים, וכיוצא באלה במסגרת האימותים מאז מרס 2018.
אז למעשה, כדי בעצם לענות על השאלה הכל כך מתבקשת הזאת, בחרנו כמקרה בוחן, כמו שציינת, את השנה החולפת, את כל סוגיית צעדות השיבה. צעדות השיבה שווקו על ידי החמאס כפעילות אזרחית. התקוממות כנגד המצור על הרצועה שימשה למעשה כלי פוליטי. אין להפעלת לחץ על ישראל ועלאת הסוגיה הפלסטינית על סדר היום העולמי, ואין לצרכי טרור וסבבי הסלמה לטובת הישגים טקטיים מיידיים. לכאורה, התקופה הזו הייתה אידיאלית לשימוש באמצעים מתקדמים, המהלכים על הגבול העמום הזה בין האזרחי והצבאי, ובמהלכה אכן הופעלה טכנולוגיה מתקדמת. עם זאת, בפועל ראינו יותר שימוש בבלוני תבערה מאשר מלטים ורחפנים. אז אני ולירן, תוך כדי המחקר, מצאנו 5 גורמים שמונעים הפעלה נרחבת יותר של טכנולוגיה מתקדמת. הגורם הראשון והברור ביותר הוא הגורם ההרתעתי. הרתעה משפיעה רבות על אימוץ טכנולוגיה חדשה בחמאס, הן בשלבי האימוץ, בחיסול מוקדי ידע, והן במקרה שבו תוצאה קטלנית של התקפה תביא על מפעיליה, במקרה זה חמאס, תגמול מסיבי מצד ישראל. הגורם התודעתי, התודעה היא אבן יסוד באימותים בעת המודרנית, הן במה שמכונה עוצמה רכה והן בלחימה דה פקטו, וזו נובעת מקריאה של רגישות דעת הקהל העולמית ובמקרה הזה הישראלית. עבור ארגוני טרור לוקליים, השימוש בטכנולוגיה מתקדמת עשוי לפגוע בדימוי הצד החלש, באימות האסימטרי, דימוי הקורבן, וזה עלול למעשה להפוך את היצרות. כמו כן, חשוב לזכור שישנו ריסון פוליטי. נסיבות פוליטיות ייחודיות עלולות להיות גורם מרסן בהפעלת טכנולוגיה מתקדמת. בעת הנוכחית למשל, כאשר החמאס תלויה בחסדי המצרים, ובנכונותה של ישראל להתפשר ביחסה אל החמאס תמורת שקט ביטחוני, השימוש בטכנולוגיה מתקדמת עלול להפר את האיזון, לשנות את כללי המשחק שנוצרו בין שני הצדדים. הגורם הרביעי הוא למעשה תכלית, עוצמת השפעתם של האמצעים הקלאסיים. מטעני חבלה ונקל יישארו בגדר האופציה המועדפת בהתקפות טרור, משום שהמתקפות הפיזיות הן הקטלניות יותר, הן מעוררות פחד ומביאות לקנייה למטרות המבצעים. גורם נוסף שעלינו עליו תוך כדי המחקר נוגע לעוצמתם של אמצעים נחותים אל מול עליונות טכנולוגית. מדינת ישראל מגיבה לחלק ניכר מן האתגרים הביטחוניים שלפתחה באמצעות שימוש בעליונות טכנולוגית. האמצעים הפרימיטיביים, כמו בלוני התבערה, הוכיחו את עצמם ככלי שקשה לסכל או להגיב לו טכנולוגית, ולזה למעשה מהווה תמריץ לשימוש נרחב יותר דווקא באמצעים הפרימיטיביים.
אז לירן, לסיכום הדיון שלנו, מה מומלץ לישראל לעשות כדי להתאים את עצמה לאתגרים החדשים?
אז מה שחשוב לנו להדגיש הוא שבעקבות מה שגילינו במחקר, זה לא שאפשר רגע לנוח לאחור ולהגיד חמאס לא עתיד להשתמש באמצעים המתקדמים האלו, באמצעי המדף כמו ארגוני טרור אחרים. נהפוך הוא בוחר את ההזדמנויות שלו בצורה מאוד מאוד חכמה, מבין את האופן שבו צהל פועל ומדינת ישראל פועלת, ומחפש בדיוק איפה לפגוע בנו. אנחנו קוראים לזה בין היתר אפקט הבומרנג, אנחנו מייצרים טכנולוגיות מתקדמות, והם בעצם לוקחים אותם ועושים בהם שימוש כנשק, ואנחנו חייבים להבין את זה, ולעשות מצד אחד צעדים של הערכות וסיכול, ולהמשיך בכיוונים שאנחנו פועלים בהם כיום, הכיוונים הטכנולוגיים, ומצד שני ראוי שמערכת הביטחון תבין לעומק את השיקולים שחמאס נוקט כאשר הוא לא משתמש בטכנולוגיות האלו שקיימות אצלו, ובוחר באמצעים אחרים, ותראה איך היא יכולה לעשות בהם שימוש על מנת לשפר את המצב שלנו, וזה בעצם דורש איזשהו פתרון הרבה יותר הוליסטי, ולא רק פתרון טכנולוגי או פתרון הרתעתי, אלא הסתכלות כוללת של האמנים של חמאס, וזה מה שניסינו בעצם לעלות על הכתב במחקר הזה.
אביעד, לירן, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.